שלום ושבוע טוב, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. היום יום ראשון, אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
וראש הממשלה בנימין נתניהו דוהר לבחירות, הוא לא סופר את אף אחד והוא כבר התחיל במשחק האשמות. כפי שהדברים נראים היום, אנחנו קרובים לבחירות בפעם הרביעית תוך שנה ומשהו, וכמו בפעמים הקודמות, המטרה של נתניהו היא אחת, לעצור את המשפט שלו ולוודא שהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, לא מוציא אותו לנבצרות מרגע שיפתח שלב העדויות במשפטו בחודש ינואר הקרוב. חיים לוינסון, הכתב הפוליטי של עיתון הארץ, שקבע כאן לפני שבועיים שבחירות בחודש נובמבר הם עובדה כמעט מוגמרת, יהיה איתנו כדי לסרטט את תמונת ההתפתחויות הפוליטיות מרגע זה ועד ליום הבוחר.
כל מי שיוצא מהבית וקצת מסתובב ברחובות העיר או על שפת הים כבר ראה אותם. שוטרים שמחלקים דוחות בסיתונאות על אי חבישת מסכה. אלא מה, מתברר שרוב הציבור אינו משלם את הכנסות הללו. כן, שיעור התשלום של כנסות הקורונה במועדן עומד על 38% בלבד, נמוך אפילו מכנסות על צריכת קנאביס. דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי, יהיה איתנו מספרים מדויקים על דוחות הקורונה לאזרחים ולבעלי עסקים, ויסביר מדוע ההתנהגות משקפת סוג של מרי אזרחי כנגד השלטונות, ומה הסיכוי שבגץ יבטל את כל הכנסות הללו.
בתחילת משבר הקורונה, כשמיליון איש פוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום, לרבות צעירים שמתגוררים בסחירות, רבים העריכו שבעלי נכסים יגלו כלפיהם מעט חמלה, ויסכימו לדחות, אולי להקטין את תשלום שכר הדירה, לפחות עבור תקופת הסגר הלאומי. בהתאם לכך, עיריית תל אביב הקימה מרכז ליישוב מחלוקות בין סוחרי הדירות לבין המזכירים. אלא שבמציאות לא הייתה שום התחשבות ושום חמלה. מזכירי הדירות בתל אביב סירבו בתוקף לוותר על שקל אחד משכר הדירה, והמגשרים של העירייה נותרו מחוסרי עבודה. יעל דראל, עורכת תחום הנדלן של דה מרקר, תהיה איתנו כאן עם הסיפור העצוב הזה, ועם נתונים על הצעירים שנאלצים לעזוב את העיר הגדולה. אנחנו מתחילים.
שלום לחיים לוינסון.
שלום סם, שלום איתן, מה קורה?
שלום חיים.
הכתב הפוליטי של עיתון הארץ, אתה היית פה לפני שבועיים, הבאת שטר של 200 שקלים, והימרת ב-200 שקלים שאנחנו הולכים לקראת בחירות, האם אתה רוצה להגדיל את האימור ולשים פה על פייה?
בקלות, לא? אתה, בוא, עכשיו אתה כבר יכול לשים גם איזה אלף סמי, בוא.
כן, השאלה מי יהיה בצד השני של העסקה ויקח את העניין הזה, לא נראה לי שתמצא.
לא נראה לי ש... לא, יש כאלה שטוענים שאולי ברגע האחרון יהיה איזה נס, אבל נראה לי שאלה מתמעטים והולכים. תשמע, אנחנו 15 יום לפני הגונג. אתה רואה את הקצב ההודעות שמוציאים בליכוד ובכחול לבן, כל פעם עם איזה ספין אחר, רק מתוכן. זה לא נראה שזה הולך לאיזשהו מקום בריא. מצד שני, למרות שאני מאלה שטוענים שנתניהו רוצה בחירות, הכל מתוכנן, הכל מוכן, הוא נערך לבחירות. אף פעם אתה לא יודע מה יהיה בסקר של הרגע האחרון שאיתה את תחושת חוסר הביטחון ויוביל איזשהו שינוי. אבל...
כלומר, זה יכול ליפול, הרעיון הזה של מתכנן אותו ובאמת אורז אותו מאוד יפה, זה יכול ליפול בגלל סקר אחד שפתאום קצת יראה לו לא טוב?
לא, סקר אחד כביטוי, אבל אתה יודע, הוא כל הזמן חושב עם עצמו מה המצב. אתה יודע, בניגוד תמיד אנשים נוטים לתאר אנשים כשחקני שחמט. אני חושב שנתניהו הוא לא שחקן שחמט, הוא שחקן שש-בית, זאת אומרת שהוא פותח לעצמו הרבה אופציות, ואז הוא רואה איך הקוביות נופלות, ולפי זה הוא מתכנן את מהלכיו. ועכשיו הוא פתוח על אופציה של בחירות, בוא נגיד צריך להיות הוצאה מאוד חריגה בקוביות שלו, כדי שהוא לא ילך לבחירות. נתוני היסוד שהובילו אותו ללכת למהלך הזה לפני חודש, הם לא השתנו בשום דבר. גם העלייה הזאת של בנט בסקרים, אני לא חושב שזה מבחינתו שהוא סיבה לא לצאת לבחירות. אז אנחנו...
אבל יש מישהו שלא רוצה בחירות, בוודאי הגוש של גבי אשכנזי ובני גנץ. הם יודעים שהם הולכים להפסיד לפחות 50% מהמנדטים שיש להם היום, לפי הסקרים שבוודאי יש להם גם. למה שהם ברגע האחרון לא ייסוגו ויתנו לנתניהו את כל מה שהוא רוצה?
כן, אבל שאלת השאלות, הם כל הזמן שואלים את עצמם, האם נתניהו באמת... מתעקש על עניין התקציב, או שהוא רוצה בחירות. עכשיו, אם הוא מתעקש על עניין התקציב, אז הייתה איזו מחשבה, אולי באמת איזשהו, נעשה איזשהו פשרה. נבוא לעם ישראל ונגיד, למרות שההסכם הקואליציוני הזה דופק אותה, אנחנו מוכנים להקריב מעצמנו עוד יותר וללכת על תקציב חד שנתי שאנחנו חושבים שהוא רע, העיקר שלא יהיו בחירות. אבל אם העניין הוא לא התקציב, ואני לא חושב שיש מישהו בעולם שחושב שזה באמת איזה עניין סביב התקציב.
זה לא עניין כלכלי, אני לא חושב שמישהו לוקח את זה.
אז אם זה לא יהיה התקציב, אז יהיה ריבונות, אז אם זה לא יהיה ריבונות, זה יהיה בית משפט, זה לא יהיה בית משפט, זה יהיה מנדלבליט, בכל רגע נתון אפשר לעשות איזשהו פרובוקציה. אתה זוכר שהבטיח לנו יריב לוין, יושב ראש הכנסת, לפני שבועיים, להביא את חבילת החוקים שתעצבן את גנץ כנקמה על עניין חוק ההמרה, חבילה של חוקים שנוגע לבית המשפט העליון. ואם היא תישלף מחר, יגיעו לפשרה לתקציב, היא תישלף מחר בבוקר. ואז הליכוד יגיד, טוב, זה ציפור הנפש שלנו, כמו שבשבילכם, הנושא ההומוסקסואלי הוא ציפור הנפש, אז אנחנו נצביע בעד. מה אז הם יעשו? כיוון שנקודת המוצא שנתניהו רוצה בחירות, אז הם לא יתפשרו בעניין הזה. אין...
רגע, אבל נקודת המוצא של נתניהו זה בחירות, כדי לממש את מה שהוא רואה, או שמדתח לפי הסקרים, שנותן לו רוב לממשלת ימין, ואז מה? הוא לוקח בחשבון שממשלת ימין תהיה ממשלה צייטנית, קוהרנטית, הומוגנית, שתעשה כל מה שהוא רוצה, גם בנושא חקיקה, גם בנושא של טיפול ביועץ המשפטי לממשלה, גם בנושא של מניעת נבצרות וכו'.
סמי, אתה יכול להיות הרבה יותר מדויק. הוא רוצה שהממשלה תדאג לזה שהמשפט לא יתקיים והוא לא ייכנס לקיים.
אבל לא, זה השאלה. השאלה אם אנחנו צריכים לקחת בחשבון נגיד שיש לו 61 של גוש ימין, האם זה תעודת ביטוח בפני אי עמדה לדין ושאר הדברים?
בוא נלך על תסריט היותר פסימי שלו, בסדר? שאין לו 61. שהוא הולך לבחירות 58-59, אבל הוא מביא שתי דברים באופן מיידי. הוא נפטר מבני גנץ. בכל זאת יש איזה חוק שאמור להכניס את בני גנץ בנובמבר 2021. לא יודע אם צריך לקרוא את ישראל היום ביום שישי האחרון. הפרשן של העיתון, מתי טורפל, כותב שם, לו היה בא בני גנץ
ואומר... הוא רק מוותר על הרוטציה, הכל מסתדר.
לוחש לנתניהו באוזן, אני מוותר על הרוטציה, זה היו 4.5 שנים על מי מנוחות. כי זה ברור שזה העניין. בנוסף, המטרה להחזיר את משרד המשפטים הביתה. הם עוד מתחרטים ומקים על חטא שהם נתנו את משרד המשפטים לכחול לבן. הייתה שם איזה תזה שאמרה שאנחנו נאזן, אנחנו נחזיק במשרד הביטחון פנים, זה יאזן את משרד המשפטים, הם ימנו פקליט מדינה, אנחנו נמנו מפכ"ל,
ביזונים. אנחנו נאיים עליו בחקירה.
כן, בדיוק, ביזונים אנחנו נחזיק זה את זה. וזה, ניסנקורן מוציא אותם מדעתם, ומנדלבליט מוציא אותם מדעתם, ומשרד המשפטים זה המטרה הראשונה להחזיר הביתה. אז גם אם יהיו 58 מנדטים, ולא 61, לאיזה מפה פוליטית נתניהו...
אגב, אתה אומר, מוציא אותם מדעתם, מוציא אולי את נתניהו, ואולי 3 או 10 אנשים שעובדים לצידו מדעתם.
לא, התכוונתי לדירקטוריון, שיש את יושב ראש הדירקטוריון נתניהו, וסגני יושב ראש שרה ושרה ויאיר. זו חברה משפחתית בסופו של דבר. אתם בדמרקר, אתם מכירים חברות כאלה. זה אנשים חשובים, כן? דעתו של ישראל קץ על מה שמתרחש במדינה היא לא חשובה בעליל, או כל אדם אחר שנמצא שם. אולי קצת דעתו של יריב לוין. כל היתר באמת, זה אפילו לא, אתה יודע, דירקטורים מן החוץ.
וזה לא משתנה הדבר הזה לעולם? כלומר, אין איזה מצב שיש בו איזה סדק פתאום, שאנשים באים ואומרים, אתה יודע מה, קח את ישראל קץ לצורך העניין. באדם מונה לשר האוצר, לקח על עצמו תפקיד בתקופה אולי הכי קשה שיכולה להיות, יודע שהוא לא יצליח אם הוא לא יקבל פרק זמן משמעותי לבוא ולהוביל רפורמות וכל מיני מהלכים, מה זה בדיוק ייתן לו שהוא הולך עכשיו לבחירות?
מה זה, מצד שני, מה האלטרנטיבה שלו? להרים את הראש נגד נתניהו? מה אתה רוצה שהוא יעשה? שהוא יכנס את מוסדות התנועה בתור תפקידו ביושב ראש המזכירות לנהל דיון האם הליכוד צריך ללכת לבחירות או לא? תשמע, נתניהו...
פעם הכל... היה מה שנקרא חישוקאים, היו פעם כל מיני בלמים, איזונים. היום... מה, הם לא קיימים?
היום, לא, היום הם
יש...
לא קיימים.
היום יש צייצנים ותוקבקאים. היום יש לך צבא שנתניהו מחזיק אותו, שדעתם, הוא לא אכפת לו מה הפוליטיקאים חושבים עליו, כל עוד הוא מחזיק בציבור, וכי כל פוליטיקאי שירים את הראש, הצבא שלו ברשתות החברתיות יישר מיד את אותו פוליטיקאי, בין אם זה יהיה ישראל קץ, ובין אם זה יהיה גדעון סער, ובין אם זה יהיה משהו אחר. אתה זוכר שאיזו תקופה שישראל קץ היה נחשב לעומתי לנתניהו, אתה זוכר רז את ענייני הרכבת ב-2016, וגם הוא ניסה להוביל איזה רפורמה בליכוד.
הצליחו לביית וליישר אותו עד הסוף.
הצבא הזה מאלף את כולם, וגם את גם אנשים שלא נמצאים בליכוד, גם את משה כחלון שהיה, וגם את נפתלי בנט. וזה סוד כוחו של נתניהו, וכל עוד נתניהו פופולרי בבייס שלו, אז אגב, אנחנו רואים אותה תופעה בארצות הברית. אם היית שם את כל הסנאטורים הרפובליקנים בחדר בהצבעה חשאית, ואתה חושב שהם מצביעים בעד דונלד טראמפ? לא, אבל הם מפחדים מהציבור שלהם.
מי זה בדיוק הצבא ברשתות החברתיות? תנסה לאפיין אותו בצורה טיפה יותר מדויקת.
זה כולל הרבה אנשים אלמונים, זה גם כולל אנשים מוכרים, אנשים שאתה פוגש אותם, ריקלין, אבי שם חיים, כל מיני אנשים, כל אחד בגזרתו ובתחומו.
יש את האליטה של הצבא הזה, ויש את האמן של הצבא הזה, ויש שם, אתה יודע, הרבה אנשים שתומכי ליכוד, אבל אתה נתקל בתופעה הזאת שיש אנשים בזהות מוחלטת למה שקורה בארצות הברית, שההגדרה העצמית שלהם היא נובעת מהתמיכה שלהם במנהיג, והתמיכה שלהם במנהיג זה הדרך שלהם להטריס כלפי החברה. אתה רואה את זה בטראמפ, אתה רואה את זה בנתניהו. בוא נגיד, אני לא נתקלתי, לא ראיתי בחברה האמריקאית שיש תופעה שאנשים שהם כל כך דלוקים על ביידן, שהם שקועים מבוקר עד לילה בנושא של ביידן. לא, אבל אתה רואה את זה אצל טראמפ, אתה רואה את זה גם פה. אתה רואה אותם מגיעים להצהרות, רואה אותם מגיעים לאירועים. ואתה גם רואה אותם שהם פשוט יושבים מבוקר עד הלילה עד המחשב. אנשים חוששים מהם, ואתה רואה את הפילים אגב בקבוצות וואטסאפ, שזה עולם מופלא, שכמעט ולא מגיע לתקשורת. ובאמצעות הצבא הזה הוא מאלף אותם, ולכן הוא גם לא משלם שום מחיר. אתה יודע, יש איזו קלישה של פוליטיקאים, שמעתי לכאן בדרך עשרות פוליטיקאים שאמרו, שמי שיגרור את מדינת ישראל לבחירות, הציבור לא יסלח לו. תגיד לי, מה... מה זה הציבור לא יסלח לו? איך זה יבוא לידי ביטוי זה שהציבור לא יסלח לו? הציבור לא רק שהוא לא סלח לנתניהו לבחירות השלישיות, הוא אפילו נתן לו יותר מנדטים. כן,
לא, אבל חיים, תשמע, בכל שלוש מערכות הבחירות הקודמות, אז המצב הכלכלי היה בסך הכל בסדר, אנחנו אז התלוננו על גירעון של 3.2 או 3.4, המצב הכלכלי היה בסדר. עכשיו זה משחק אחר. יש פה משבר, יש פה מאות אלפי מובטלים, יש פה מאות אלפי עסקים שנפגעו, יש פה הרבה מאוד עצבים, לחץ, דאגות, חרדות, אנשים שתקועים בבית, ריחוק חברתי, אלף ואחת סיבות. השאלה אם הדברים האלה גם יכולים להיות מופנים לראש הממשלה, לנתניהו, או שהעובדה שהוא זורק מדי פעם פה איזה מענק ושם איזה מענק, תקרר את כל נקרא לזה, את המתח הזה, את הלחץ שמופעל עליו.
נתניהו ומכונת התעמולה שלו, קודם כל דבר ראשון הם יגידו שהסיבה שיש את המשבר הזה זה בגלל הממשלה הפריטטית, הם יגידו בממשלת המעבר, היינו במצב האידיאלי.
שמעתי אפילו את לפיד אתמול אומר שממשלת המעבר תפקדה טוב יותר מהממשלה הזאת.
אז הנה, אפילו לפיד תומך בתזה הזאת. אבל אתה שומע את זה כל הזמן. זה שיש ממשלה גדולה ומורכבת ויש כנסת ויש זה, אז זה מקשה על הטיפול בקורונה. ממשלת המעבר היינו הרבה יותר יעילים. גם תנאי להגיד, תשמע, שנה וחצי היינו פה בלי ממשלה אמיתית. מה זה הפריע לתפקוד של המדינה? מה זה הפריע? יבוא עכשיו, אני אגיד לך גם מה יגיע מקבל אם אנחנו נהיה בבחירות. יבוא ספטמבר, יגיד נתניהו, תשמעו, חייבים לתת עוד מענק. דחוף. לא רק של 1,000 שקל, צריך 2,000 שקל עכשיו.
אגב, אפרופו ישראל כץ, שמעתי איזו הסתייגות ממנו בעניין הזה. כמה זמן תחזיק ההסתייגות הזו?
בסדר, גם השטיח פה עכשיו הסתייג שאנחנו דורכים עליו עם נעליים.
לא, אבל חיים, תראה, לא, לא,
עזוב, עזוב את ההסתייגות, אבל נתניהו יביא את זה לכנסת, ואז אתה יודע, ואז בני גנץ יהיה בדילמה. אם הוא תומך בזה, אז הוא נגרר אחרי מיזם של נתניהו, הוא מפיל את זה, הוא מסתכן בזעמם של אנשים, שוואלה, לא מעניין אותם כל כך נתוני המקרו והגירעון ואחוז חוב תוצר, הם רואים את האלף שקל האלה של החגים שקשה להם, שהם חנוקים, עומד להם מעבר לדלת, ובני גנץ הרשע עומד בדלת ומונע, אתה מבין? אז לכן אני אומר
שהכעס
הזה גם יכול להיות מנותב לכל מיני כיוונים.
לא, לא, אבל חיים, אתה מתאר פה תסריט אחד ויחיד בעצם. שנתניהו הולך לבחירות, מקבל את מה שמקבל, ומצליח להיפרד מבני גנץ, ושלא יכול לקרות שום דבר אחר שיערבב פתאום את הקלפים, לא המצב הכלכלי, לא הופעה של איזה, אולי איזה מפלגה חדשה, מפלגה חברתית כזו שתבוא ותגרוף כמה נקודות, ותשנה קצת את ה...
המפלגה החברתית הזאת, אבל היא משחקת בסופו של דבר לאדם של נתניהו, כי נניח שתבוא מפלגה חברתית, מאגר הקולות הכי גדול שנמצא על הרצפה, זה מאגר הקולות של כחול לבן, אז נניח את סוף הנה, הם יגרדו 2, 3, 4 מנדטים מהליכוד, אבל הם ייקחו גם 2, 3, 4 מנדטים מכחול לבן, שהמפלגה כלכלית כזאת לא תלך לאופוזיציה, ומפלגה כלכלית כזאת לא תוכל לבוא ולהגיד לקהל המצביעים שלה, תשמעו, אנחנו רצינו להיכנס לממשלה ולהטיב איתכם, העצמאים שנאנקים תחת עול ההסתדרות, אבל בגלל המשפט של נתניהו, אנחנו החלטנו להישאר בחוץ, כי הוא רוצה לעשות דברים
יותר מזה, אני לא רואה, אני לא רואה
כרגע. מי השותף הכי אידיאלי של נתניהו? כחלון.
חיים, מי יכול בכלל באמת בלוח הזמנים הסופר קצר שיש, מה, 10 שבועות בשביל להקים מפלגה כזאת? מי בכלל יכול להוביל אותה? אין אף דמות שנראית אפילו כבעלת פוטנציאל לפרוץ מעבר לאיזשהו משהו שולי שמגרד את החוץ החסימה, כולל שאשא ביטון וה-15 דקות של תהילה שלה בוועדת...
קראתי איזה דיווח שחיים ביבס אולי יהיה מועמד הזה שאיש נתניהו שירוץ כמפלגת אני דואג לעם, לא אכפת לי מהימין
והשמאל. והוא יביא 10 מנדטים? לא.
תשמע, אל תזלזל.
לא מזלזל, שואל.
הוא יכול להביא, כן, הוא יכול להביא 7, ואם הוא יביא 7 מנדטים, ואם הוא יביא מתוך השבעה האלה, הוא יביא 3 שהיו בכחול לבן. זה game changer מבחינת מפת הגושים. אתה מבין, יבוא חיים ביבס כזה, ויגיד, שמעו, אני ראש עיר, אני דאגתי לאנשים, לא אכפת לי מצביעו ימין או שמאל.
אתה אומר שיכול להיות שנתניהו וביבס...
לארנונה.
נתניהו וביבס יכולים להנדס דבר כזה כדי לגנוב כמה מנדטים מה, בוא נגיד, מרכז שמאל?
בוודאי. תראה, נתניהו גם חושש ממפלגה כזאת, והוא גם רוצה מפלגה כזאת. הכל תלוי לשחק. בוא נגיד, אתה
רואה... אגב, הוא מעדיף שאם הוא מאבד 10 מנדטים, אז שמתפזר קצת לבנט, קצת לביבס, אבל לא משהו שכולם הולכים לבנט.
זה הכל עניין של הגושים בסוף.
נכון, במצב הנוכחי שהכל הולך לנפתלי בנט, זה לא מצב אידיאלי מבחינת נתניהו, אבל אתה יודע, מבחינת נתניהו, התסריט האידיאלי, גם אם הליכוד מתכווץ, זה שלא יהיה מולו מפלגה ענקית.
אף אחד עם הקידומת 2 במנדטים.
אלא 7 מפלגות, זה 8, זה 4, ואז אתה יכול לשחק עם זה יום אחד. תכניס אותו, יום אחד תוציא אותו. אתה זוכר שפעם אריק שרון בממשלת ההתנתקות, כמה פעמים, כל יום אנחנו קמנו לקואליציה חדשה, הכניס את שינוי, זרק את שינוי, הכניס את איחוד הלאומי, זרק את איחוד הלאומי. זה מבחינת נתניהו המצב האידיאלי.
מה יכול לשנות את מה שנראה היום כמסלול די ברור מה הולך להיות? איזה עיזים יכולים להיכנס לדבר הזה?
אני רק שינוי משמעותי בדעת הקהל, אבל תשמע, אני לא רוצה להחזב פה אנשים, אבל הסיכוי שיותר מ-100-200 אלף מקרב מצביעי הליכוד בבחירות האחרונות, הם ינטשו את הליכוד כי הם יתכסו על ההתנהלות של נתניהו, הוא מאוד מאוד קלוש. התמיכה של נתניהו בקרב הבייס החזק שלו, של המיליון, 1,100,000 איש, היא חזקה, היא לא זזה, הם חושבים שהוא היחיד שיכול לטפל בקורונה. אותם אנשים יגידו לעצמם, קודם כל, הקורונה זה משבר עולמי, זה פגע בנו. נתניהו ניסה, גנץ הפריע לו. אין מה לעשות. יכול להיות שנתניהו לא תפקד מי יודע מה בקורונה, אבל אני לא סומך על יאיר לפיד. יגידו לך, אז מה, נפתלי בנט יותר טוב, אז יאיר לפיד יותר טוב. תגיד לי, בני לבנך, יכול להיות ראש ממשלה, אתה מכיר את הסגנון שיח הזה, וגם אני מניח שנתניהו ינסה לקנות אותו בכל מיני מענקים כספיים כאלה ואחרים. ויגיד, הנה, נתניהו יבוא ויגיד, למרות ההתנגדות של ישראל כץ, אני באו למשפחות, ואני ראיתי שאין להם ממה לעשות החג, ואני החלטתי לתת להם בכל זאת את הכסף, כי אני יודע מה זה עכשיו.
תגיד לך,
והציבור זה יקנה את זה.
בוא נבנה סצנריו אחר מבחינת נתו של בני גנץ. כן. נגיד שהוא משתכנע שזה לא כדאי לו עכשיו ללכת לבחירות, ואולי עדיף לדחות את זה לאזור מרץ או אפריל, ואז הוא יכול לבנות על זה שהמשבר הכלכלי, שהוא בעיניי הוא חמור כבר כיום, אבל כנראה שיש עוד הרבה לאן לרדת, ויכול להיות שאנחנו עוד נרד לשם, יכול להיות שהוא זה שיביא שינוי בדעת הקהל כלפי נתניהו עוד חצי שנה. אם היית יועץ שלו, לא היית אומר לו, תשמע, בסיבוב הזה מצבו של נתניהו, הקלפים שלו יותר טובים משלך, בוא תחכה לסיבוב הבא, בעוד חצי שנה.
בישראל זה לא הכלכלה, טמבל.
תשמע, בני גנץ הוא אדם שנרזר כמשל, נכנס לעסקים עם המאפיה, ובא אליו המאפיונר עם ה-5 קילו קוקאין, ואמר לו, תעביר את זה במטוס. עכשיו, כל האופציות שיש לו גרועות, לסרב זו אופציה גרועה, להלשין למשטרה זו אופציה גרועה, לקחת איתו את הקוקאין זו אופציה גרועה. כל האופציות של גנץ גרועות, זה מה שאתה אומר, מצד אחד זה נכון, אבל תבין שאם גנץ מבטר עכשיו במשבר התקציב, הולך על אחד שנתי, אז קודם כל אנחנו נראה אם לא ישלף איזה קלף אחר מהשבול, אבל נניח ויעבור תקציב חד שנתי, הוא יתפס כחלש, שכל איום על בחירות ימוטט אותו, יבואו כל מיני חוקים עשויים.
אני לא בטוח אגב של הציבור באמת מעניין אם זה חד שנתי או דו שנתי. לא. הציבור זה לא הסוגיה שמעניינת, אבל זה נכון שבמערכת יחסי הכוח, שאלה מי ניצח, מי לא ניצח, כל עולם הדימויים, בדי שהוא חזק. זה מה שמטריד
לציבור
אותו.
לציבור שעוד נשאר עם גנץ, רואים את זה בסקרים הפנימיים שלהם, חשוב שהוא יעמוד מול נתניהו, שהוא יהיה בממשלה, הם בולעים את הצפרדה הזו שבתוך הממשלה, כדי שאבי ניסנקורן יהיה שר המשפטים, ולא אמיר אוחנה שר המשפטים, ולציבור הזה, ואם הוא יתקפל בנושא הזה של התקציב, אתה יודע מה זה בפוליטיקה להראות חולשה, הוא יגיע מרות נוצות עד למרץ ועד הבחירות שיהיו ביוני. אם אני הייתי במצבו, אני לא הייתי עושה עכשיו שום דבר, אבל נכון, כל האופציות של הגרועות, אגב, יש גם עוד אופציה, אולי שגנץ יתפטר. מהממשלה, אם הממשלה לא מתפקדת. זה גם שאלה, אבל אז אתה נותן את משרד המשפטים מתנה בחזרה לאמיר אוחנה וחבר מרע.
לא, אבל יכול לעשות חישוב מסלול מחדש ולבוא להגיד, האמת, נכנסתי לממשלה הזאת בגלל משרד המשפטים, ולא בגלל תקציב דו-שנתי. תקציב דו-שנתי הוא רק תעודת הביטוח שלי, שבאמת אני אגיע לרוטציה, אבל מאחר וברור לי שזה לא יקרה, אז בוא נסחוב עוד חצי שנה, בתקווה שמשהו לא טוב יקרה לנתניהו כתוצאה בטיפול במשבר.
זה היה נכון אולי לפני חודשיים, אבל עכשיו בנקודה זה בא, זה הגיע, זה כבר, זה לא ויכוח על התקציב. זה ויכוח על עיקרון, אם הוא מבטר בעניין הזה, הוא יהיה סמרטוט עד שנגיע ליוני, ואתה יודע, המחשבה שאולי יקרה זה משהו, אולי ביידן יבחר בארצות הברית, ואני לא יודע מה יקרה.
יפה, חיים לוינסון, 1,000 שקלים אמרנו.
1,000, תוציא אותם, אבל סמי, אני רוצה לראות. אתם רק מדברים כל היום, אצלכם זה כסף על המחשבים, אני רוצה להרגיש פה את הכסף.
זה אופציה.
לא, זה כמו אצלכם בדמרקר, לא, זה שווה 2 מיליארד, אבל...
על הנייר.
כן, על הנייר.
על הנייר, ובהינתן בזה שבנק ישראל יחלץ אותך מהפוזיציה.
בוא נראה גם מה יקרה בעוד שבועיים. תודה רבה, חיים.
תודה.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מאין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
דמרקר.com, עובדים רק בשבילך. בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום איתן וסמי.
אז אם הולכים לים ואם מסתובבים ברחובות, או שנתפסים על ידי שוטר במידה ולא לבשת המסכה, או שרואים אותם כל הזמן מסתובבים ומטילים כנסות גם על אזרחים שהולכים ברחוב וגם על עסקים. אלא מה, מסתבר שרוב הציבור לא משלם את הכנסות הללו, אז יש לך מספרים בדויקים, בוא נתחיל איתם.
נכון, מה שיש לנו זה נתונים של מחלקת המחקר ברשות האכיפה והגבייה, שזה הגוף שאליו מגיעים הכנסות מהמשטרה. יש גם כנסות אגב של הרשויות המקומיות, הכנסות שהמשטרה מגיעים לשם, והם ניתחו את הנתונים, ואחד הדברים, קודם כל אנחנו מדברים על כנסות בהיקף מצטבר מאז תחילת התקופה של מתן הכנסות, שזה 25 במרץ, כבר עשרות מיליוני שקלים, אנחנו רואים על עשרות אלפי כנסות שהוטלו, בעיקר על יחידים וגם על עסקים. אבל חלק מהכנסות האלה כבר הגיע מועד התשלום שלהם, אנחנו מדברים בעיקר על הכנסות שניתנו במרץ-אפריל, שיש 60 ימים לשלם אותם, ואחד הדברים שאנחנו רואים זה שבגדול הציבור לא משלם. אחוז האנשים ששילמו את הקנס במועד בכל מה שקשור לכנסות הקורונה נמוך בהרבה בהשוואה לנטייה של עם ישראל לשלם קנסות בזמן בסך הכל. אנחנו מדברים על משהו כמו ממוצע של 33%, בין 33-36% של אנשים ששילמו את הקנסות בזמן, שאם אתה מסתכל על קנסות תנועה של המשטרה למשל, משלמים בהיקף של 60% בזמן, כלומר רוב הציבור משלם בזמן.
אני זוכר שאחרי החגיגות של הגל הראשון, של סוף הקורונה של הגל הראשון, אז היו דיבורים גם על זה שאולי יבטלו חלק מהקנסות. יכול להיות שהציבור אומר לעצמו, זה לא קנס אמיתי, זה לא באמת על דוחות חנייה שאני יודע שהעירייה תמיד יתעקש איתי, אלא זה משהו כזה אמורפי לא ברור, אז למה לי למהר לשלם? אולי יבטלו.
אבל יותר מזה, רק לצורך המידע, האם אחרי 60 יום אתה מקבל כפל קנס או 50% יותר?
אז התשובה היא כן, יש כפל קנס בכנסות הקורונה, ויש גם כמו כנסות של המשטרה האחרים, אפשרות להגיש בקשה להישפט. וכנראה שיש משהו כמו 10,000 אנשים שהגישו בקשות להישפט. כפל הכנס, מרגע שחלפו 60 הימים, כל האנשים שלא שילמו, כלומר רוב האנשים שקיבלו כנסות במרץ אפריל, חשופים לכפל הכנס. האם, כמו שסמי, כמו שאתה שואל, האם אנשים מצפים שהכנסות האלה יבוטלו? יכול להיות. יכול להיות. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה בציבור, אגב, אני מזמין לך להסתכל על הטוקבקים של הכתבה הזאת בעיתון היום, ורואים שהציבור מרגיש שיש בעיות באכיפה של הכנסות האלה. יכול להיות שזו אכיפה בררנית. אנחנו שמענו את אחד מפקדי המשטרה, למשל, אומר שבהפגנות בבלפור יש הגברה של הכנסות. יש איזושהי תחושה בציבור שיש בעיה עם הכנסות האלה, ויכול להיות שזה מה שמשפיע על חוסר הנכונות לשלם.
מה דעתך על התזה שיש בזה גם אקט של מרי אזרחי בקטנה? כי זה לא רק המקרה של מסכות וכנסות, זה גם עסקים גדולים שהפרו את הוראות השלטונות ופתחו במוצאי שבת. זה גם כמובן הסיפור הגדול עם המסעדנים מלפני חודשיים שהודיעו שהם מתעלמים מההוראות של ראש הממשלה ויפתחו את המסעדות בכל זאת. זאת אומרת, יש גל מסוים של אנשים שאומרים, אני כבר לא מאמין יותר לממשלה, אני לא סומך על שיקול הדעת שלה, אני חושד במעורבות של שיקולים פוליטיים או אחרים בהחלטות שלה, ואני אעשה את מה שאני רוצה.
אני חושב שאתה צודק, ודבר אחד לא שולל את השני. אני חושב שאנשים מרגישים שבמיוחד בהתחלה, הכנסות הוטלו באופן לא ברור.
ידע, יכול להיות שיש פשוט הסבר נוסף. שלאנשים אין כסף.
מה שאתה אומר זה משתקף בנתונים, כי אחוז התשלום הכנסות על ידי עסקים, ששם הכנסות יותר גבוהים, זה 3,000, לפעמים גם 5,000 שקלים, שם אחוז התשלום של הכנסות הוא הכי נמוך, הוא כמעט 15%.
אז שם תחושת חוסר ההגנות היא אפילו יותר קשה, ובעיקר גם התחושה, הבעיות התזרימיות הרבה יותר קשות.
תוסיף לכל הדברים האלה את העובדה שיש עתירה לבגץ, שהיה לפני שבוע, על ידי ארגון הדלה, ובה טוענים שהכנסות האלה באופן כללי הם לא חוקיים, מכלול הכנסות האלה לא חוקיים, מכל מיני סיבות, ומבקשים לבטל למעשה את כל כנסות הקורונה ולהחזיר גם למי ששילם.
אז להערכתך, מה הסיכויים של העתירה הזאת לצלוח?
קשה לומר, מאוד, מאוד תלוי מי ההרכב בבגץ, מה יהיו הטיעונים, איזה הסברים תביא המדינה לחלק מהטענות שיש שם, כמו למשל שכנסות פליליים אמורים להיות מאושרים על ידי ועדה בכנסת, אבל בגלל שהכנסת לא כל כך תפקדה בתחילת הקורונה, אז אולי אפשר בכל זאת להכשיר את הכנסות האלה. לא הייתי שולל לחלוטין את הסיכויים של עתירה כזאת.
ואם כך, כל ההיגיון הרציונלי ביותר הוא לא לשלם כרגע את הכנס, אם יש סיכוי כלשהו שהוא לא זניח לחלוטין, 20-30-40% שהדבר הזה יתבטל, אז למה בכלל אפילו לשקול לשלם את הכנס?
עובדה שיש בכל זאת אנשים, אחד מכל שלושה ששילם את הכנס הזה, כי תראה, הדיון בעתירה, התשובות בעתירה לבג"ץ יהיו רק בסוף אוגוסט, הדיונים בטח יהיו אי שם בספטמבר-אוקטובר, הכנס בינתיים יתפח, ויכול להיות שאחר כך תצטרך, אם הכנסות האלה יאושרו, ללכת ולהתווכח עם המשטרה או עם הרשויות, אם ינסו להפחיד, ולבקש שיפחידו לך.
פרדוקסלית האמת, ובזה נסיים, ככל ששיעור המשלמים עכשיו יהיה נמוך יותר, ככה לחץ אולי על מערכת המשפט לבוא ולקבוע פה שיש פה איזה בעיה, יהיה גדול יותר. אז יש פה איזה מין תמריץ פנימי בתוך הסיפור הזה, לא לשלם כדי לבוא ולהגיד, יש פה אירוע באמת חריג ואנה התחשבו בנו.
אני חושב שהשורה התחתונה של כל מה שאמרנו עכשיו, זה שהקריאה שלנו לפני לדעתי חודשיים לחנינת קורונה, לפחות על הכנסות מהתקופה ששנויה במחלוקת, היא הדרך הטובה ביותר, חנינה לאומית כזאת. בואו נעשה ריסטארט, כמו שאומר הפרויקטור, חוזה חדש.
יפה, דוקטור עידו באום, תודה רבה.
תודה עידו.
תודה לכם.
שלום ליעל דראל.
אהלן.
עורכת תחום הנדלן בדמרקר, ובתחילת המשבר, בטח בסגר שהוטל על כולנו, הייתה הנחה שצעירים באמת התקשו לעמוד בשכר דירה של הדירות שלהם בתל אביב, אבל שהמזכירים בכל זאת יגלו איזושהי התחשבות וחמלה מול צו ממשלתי בעצם, שבכלל אי אפשר לעשות שום דבר כנגדו, והתחשבו במידה מסוימת בסוחרים שלהם, בדרך של דחיית תשלומי שכר הדירה, אולי הפחתה זמנית בגין תקופת הסגר או חודשיים, ובפועל התברר שלא היה ולא נברא ולא חמלה ולא שום דבר, ורוב המזכירים התעקשו לקבל כל שקל ובזמן של הסחירות, נכון?
אז כן, אז אני עשיתי פה סדר בסיפור הזה של הסחירות, ואני חושבת תל אביב היא באמת המקום המתבקש להתמקד בו, בגלל באמת שיעור סוחרי הדירות שהוא בלתי רגיל ביחס למדינה. 47% מהאנשים שגרים בתל אביב סוחרים דירות, ואם מסתכלים באמת על הצעירים, אז התושבים עד ל-35 שגרים בתל אביב, 80% מהם סוחרים דירות, והדירות לא בבעלותם. עכשיו, באמת הסיפור של הסחירות היה אחד הראשונים שקפצו עם תחילת המשבר, כי אנשים שהם צעירים והם סוחרים דירות, והם יותר דינמיים נקרא לזה בחיים שלהם, אין להם ילדים בגנים ובתי ספר, יכולים לזוז יותר מהר או לחזור להורים, והפוקוס היה מאוד חזק, ובאמת יאמר לזכות עיריית תל אביב, שבחודש יוני הם יצאו עם יוזמה ראשונה מסוגה נקרא לזה, והודיעו בחגיגיות שהם פותחים מרכז גישור כדי לסייע לצדדים להגיע להבנות ביניהם, לסוחרים ולמזכירים.
מה הנתונים בעצם? כמה ניגשו לשם?
חזרנו אליהם באותה חגיגיות השבוע, וגילינו שאפילו בעל דירה אחד לא נמצא שהסכים להגיע להליך של גישור. היו הרבה פניות מצד סוחרים שרצו את ההליך הזה, אבל כשניסו לגרור לשם את בעל הבית, אפילו אחד לא נמצא שיסכים.
אבל יעל, יכול להיות שבכל זאת מזכירים וסוחרים הגיעו להסכמות ביניהם, רק בלי הפלטפורמה הזאת של עיריית תל אביב, שהם לא זקוקים לעירייה כדי שתגשר ביניהם.
אז קודם כל, צריך להניח שכן, ואנחנו גם שומעים ומדברים עם אנשים שכן הגיעו להסכמות כאלה ואחרות. אני חייבת להגיד, לא שמעתי על איזה הנחות מפליגות או על ויתורים גדולים מאוד, אפילו שמעתי על מצבים הפוכים שבעל הבית תכנן להעלות את שכר הדירה והמשיך בתוכנית שלו. אבל הנקודה היא לא זו, אם באמת לא הייתה שום בעיה, אז לא היו מקבלים שום פנייה מצד הסוחרים. ובצד שני, אנחנו יודעים שבאפיקים אחרים של העירייה, כמו למשל הייעוץ המשפטי שהעירייה מפעילה, יש לעירייה שלושה עורכי דין, באיזשהו תשלום סמלי מאפשרים ייעוץ משפטי, שם לא צריך את הצד השני כי זה לא גישור. לשם דווקא יש הענות גדולה, ואפילו בעירייה מדווחים על עלייה של 100%, אפילו קצת יותר, ביחס לימים כתיקונם. לכן אנחנו כן יודעים שיש בעיה, והבעיה היא מעבר לניסיון להגיע להסכמה על איזה עניין כזה או אחר. הבעיה המרכזית היא שבעירייה מזהים, זה רצון של סוחרים לסיים את חוזה הסחירות. זה לא עכשיו איזה הקלה של איזה חודש שניים בשכר הדירה, אלא פשוט לסיים את חוזה הסחירות לפני הזמן, ורבים עוזבים את העיר.
נכון, אני מכיר לא מעט כאלה, אבל ננסה רגע להיכנס לראש של מזכיר דירה, של בעל דירה בתל אביב. הוא אומר לעצמו, אני מניח את הדבר הבא, אני מעדיף שיהיו לי דיירים שיכולים לשלם לאורך זמן, ורבים מהצעירים האלה שמתגוררים כאן בסחירות, הם אנשים שעובדים בעבודות כמו ברים, מסעדות, בתי קפה, ענפים שמלונאות אולי, ענפים שבעצם הקורונה, משבר הקורונה, פגע בהם הכי קשה. אז יכול להיות שאומרים לעצמו, תשמע, לא הייתי רוצה מישהו שעובד באיזה מסעדה כשהעסק הזה כל כך שברירי תוך כדי משבר הקורונה. אני מעדיף לפנות אותו לא לבוא לקראתו, בתקווה שיבוא לי דייר שמסוגל לשלם לאורך זמן, מישהו עם עבודה טובה יותר.
נכון, קודם כל זו הנחה לגיטימית של כל אדם שיש לו נכס ורוצה להזכיר, וגם אולי בונה על זה לטובת הפנסיה לפעמים, וזה לגיטימי לחלוטין. העניין הוא שהמשבר הזה חשף את ה... במידה רבה את החולשה של שוק השכירות הישראלי. אנחנו מדברים על שוק שבממוצע מדבר על משהו כמו 2 מיליון תושבים בישראל, ושיעור הבעלות על דירה בישראל, אם מסתכלים על הנתונים, הולך ויורד. כלומר, יותר ויותר אנשים נשארים בשוק השכירות. אבל למעשה, השוק הזה היום הוא לא מגוון. אין בו כמעט אפיקים מפוקחים או ממוסדים שמאפשרים אלטרנטיבות או איזשהו ביטחון.
יש איזה 4,000 דירות בסך הכל, לא? במסגרת מה שנקרא דירה להשכיר, אותו פרויקט ממשלתי של שכירות, לא יודע אם מוגנת, אבל מעוגנת בהרבה מאוד הסדרים.
אז נכון, יש כ-9,000 דירות בהקמה, בשלבים כאלה ואחרים של הקמה, זה טיפה בים, זה בטל ב-60. רוב שוק השכירות היום הוא בידיים של בעלי הדירות הפרטיים, הוא לא מפוקח. כל ההצעות שהיו במסגרת חוק שכירות הוגנת, אני לא יודעת אם מישהו זוכר את
הפסטיבל
התקשורתי שהיה סביב החוק הזה, אבל זה חוק שלא תרם כלום בסופו של דבר לשוק, כי הוא לא הכניס אפילו את האינדקס העירוני, את המרשם שכירויות, כמו שיש למשל בברלין. אתה יכול להיכנס ולראות כמה משלמים בממוצע שכר דירה, זה נותן איזושהי שקיפות, איזשהו כוח. למעשה הסיפור הזה שבמרכז הגישור לא קיבלו אפילו פנייה אחת משני הצדדים, חושף את החולשה של, בעצם של השוק הזה שנתון כולו בידי בעלי הדירות הפרטיים. יש סיבה שחולדאי מודאג, וחולדאי מודאג, והוא מדבר על זה כבר די בפתיחות, כי בעצם תל אביב, אם יתחילו לנטוש אותה כל הצעירים האלה שעובדים בברים, כמו שאתם אומרים, היא תאבד הרבה מאוד מהאנרגיה שלה, מהחיות שלה, ומהקסם שעושה אותה בעצם למה שהיא. זאת אומרת, אז בעניין הזה אני חושבת שהעירייה גם מבינה שהיא צריכה לתת שם איזשהו מענה. כרגע הם נותנים איזה שהם פרויקטים של דיור בר השגה, אבל זה גם, זה כמה מאות דירות, זה ממש בטל ב-60.
על מה מבוסס הביטחון של המזכירים שהם יכולים כבעבר, בקלות, למצוא דייר חלופי בלי להתאמץ?
אז אני חושבת שהתשובה לזה היא פשוט מאוד בביקוש המטורף שיש למגורים בתל אביב. אני חושבת שגם אם יוצאים איקס צעירים, אנחנו לא יודעים עדיין מה הנתון הזה, אבל גם אם יוצאים מספר מסוים של צעירים, גם אם זה אלפים, הביקוש בתל אביב הוא עדיין מאוד מאוד גבוה למגורים. אגב, בעיריית תל אביב אומרים לי בעצם שהייעוץ המשפטי, הם נותנים אותו תוך 24 שעות, מתוך הבנה שאדם שרוצה לזכור דירה בתל אביב, אין לו יותר מ-24 שעות, כי בעל הבית מיד ימצא מישהו אחר. זאת אומרת, אם אתה תוך 24 שעות לא התארגנת על ייעוץ משפטי וחתמת על חוזה, נגמר הזמן והבא בתור אחריך נכנס למסע ומתן. זאת אומרת, למרות היציאה, אנחנו עדיין לא מדברים על מצב שהשוק התייבש,
מה שנקרא, יעל, ניפגש בעוד חצי שנה, אולי נראה, אולי זה ישתנה וזה יראה אחרת.
אולי, אולי, אולי.
יפה. תודה רבה, יעל.
תודה לך.
אז עד כאן, אינטרסנטים להיום, נהיה פה גם בימים הקרובים, עוד אינטרסנטים חדשים, תודה רבה לאיתן אבריאל.
תודה סמי.
תודה לאמיר פקטור.
תודה לאמיר.